שלום למאזינים, כאן בנימין הולצמן ואנחנו בפודקאסט שלנו על תולדות חכמנו, על תולדות רבותינו, והיום אנחנו מדברים על רבי חיים אלברשטם, שהוא האדמור מצאנז הראשון, והוא גם הדברי חיים על שם ספרו או ספריו. אני כבר אמרתי שאנחנו נמצאים בתקופת החסידות, ואני לא אעסוק בגדולי החסידות, הם חשיבותם מרובה מאוד גם ביהדות וגם בחסידות, אבל אנחנו פה מדברים על רבותינו מהבחינה הזאת שהם רבותינו בעיון, בהלכה, כשיהודי רגיל בבית מדרש פותח ספר. אז אני רוצה פה לתווך בין רבותינו ההיסטוריים לבינינו, ומהבחינה הזאת גדולי החסידות חשובים בתוך החסידות ולא בדרך כלל בארון הספרים, בעיון ובהלכה. ואני מדבר היום על הדברי חיים, כי הוא כן חשוב בענייני הלכה, היה פוסק חשוב מאוד בזמנו, וממש כל התהליכים ההלכתיים הגדולים שמתרחשים בחצי הראשון של המאה ה-19 באזור שלו, כולם תלויים בו, הוא הפוסק האזורי, וגם בעיקר השו"ת שלו, דברי חיים, שו"ת גדול ומשפיע, אין ספק שמבחינה הלכתית חייבים בתקופה הזאת לעסוק בדברי חיים, וזו גם התנצלות על זה שלא נעסוק במשנתו החסידית כמעט, ובכלל הוא עסק בכל כך הרבה דברים שזה מסוג השיעורים שלא נספיק. יהיה פה מעט על השפעותיו, וגם מעט על האירועים, שאירועים שבמתכוון חתכתי מחוסר זמן, ואירועים שסתם לא נספיק. בסדר, עד כאן התנצלויות. אז רבי חיים אלברשטם נולד ב-1797, כן, אנחנו עדיין בילידי סוף המאה ה-18, אבל פעולתו היא בחצי הראשון של המאה ה-19, וגם האריך ימים, ברוך השם. לגבי שנת 1997, אני רק אעיר שלא, אנחנו לא בטוחים בה, וניחושי לידתו הם מתרחשים על פני 4 שנים, ואני הכרעתי פה על פי מאמר די משכנע של מאיר וונדר, הזכרתי אותו בשיעורים קודמים, כתב אנציקלופדיה לחכמי גליציה, שגם זה צריך להעיר, 6 כרכים. את גליציה, אנחנו מתחילים בפרדתה מפולין, שהיא מסופחת ב-1772, מהייחוד הפולני לתהיל, לאוסטרו-הונגריה. לפני זה אין גליציה, בתור חבל ארץ נפרד, ואנחנו מסיימים אותו בשואה. אז אולי אפילו הייתי אומר, מלחמת העולם הראשונה כבר אין גליציה, נהיית שוב פולין. אז תקופה לא ארוכה, ורק למנות את חכמיה היה צריך 6 כרכים. אז באמת הרבה מאוד יהדות קורית שם, ולכן גם השיר שלנו התעכב קצת, יהיה לנו כמה וכמה חכמי גליציה. לא בצדק, יצא שם רע מסוים לגליציאנים שצחקו עליהם אחרים, אבל מבחינת תורה וחוכמה ודאי שהיו ברבים. אז הוא פועל בכלל בגליציה. נולד בטרנוגרוד, כאמור ב-1997. אז סליחה, התחלתי להגיד שיש מקדימים ב4 שנים את לידתו, אבל הכרעתי פה לפי מאמר של מאיר וונדר, דווקא לא באנציקלופדיה שלו, מאמר שלו בכתב העת מעיין, וזה מעניין שלא יודעים את השנה, כי הרי מאוד חשוב בחסידות, והם דנים ומנסים לדייק. אז כאמור הוא נולד בטרנוגרוד, בגליציה, ש-1997 זה אומר שהיא כבר מסופחת לאוסטרו-הונגריה, בשליטת בית הרסבורג. כן, מריה תרזה והבן שלה יוזף השני, 1815 נהיית פולין הקונגרסאית, נראה לי שכבר הזכרנו את גלגוליה, אבל אנחנו בכלל לא עוסקים בטרנוגרוד. רק הוא נולד שם. הוריו מיוחסים, אבל הם לא מרקע חסידי, לא מתייחסים למשפחה חסידית. והוא באופן כללי כמובן נודע כעילוי בגיל צעיר, ובגיל 13 נלקח כחתן לאישה, נערה צעירה בשם רחל פייגה, תאומים. אביה הרב ברוך פרנקל תאומים, רב מאוד חשוב, בעל הברוך טעם ומתנגד, מסנגד, מתנגד ידוע לחסידות. 1818, והוא מאוד צעיר, לפי המספור שלנו פה הוא בן 21, והוא מתמנה לרב העיירה רודניק. אחרי כל הזמן בגליציה, כן? בגליציה המערבית, רודניק. יש אומרים שכשהוא היה ברודניק, הוא התקרב לאדמור נפתלי מרופשיץ, אבל יש אומרים ההפך, שהוא התקרב אליו קודם, ובזכות קשריו עם האדמור הוא קיבל את המינוי ברודניק. בכל אופן הוא יושב שם 10 שנים. ומתקרב לחסידות. דבר שלא ראיתי כתוב, אבל ממש תחושה שקוראים ביוגרפות, תחושה חזקה, שהוא היה מתחתן בן 13. חותנו רב ידוע, משפיע וכריזמטי. הוא לא יכול להתקרב לחסידות כל עוד הוא סמוך לחותנו. והריחוק מחותנו מביא אותו לידי נטייה גדולה לחסידות. אנחנו נראה אחר כך מקור שהוא מדבר, אליך עזבתי את חותני הידען, ידען בתורה, אז אני מאיר את הכוכבית הזאת. בכל אופן, רודניק שבה הוא רב, עיירה לא גדולה ולא חשובה, ושם הוא רב 10 שנים. יש אחר כך סיפורים על התורה שנמצאת בסמטאות העיירה רובשיץ בזכות 10 שנים שהוא היה שם. 1828, הוא מוכתב לרב בעיר שנקראת אז סונץ' והיום נובי סונץ', היום היא יותר חשובה והיא בירת מחוז בשם נובי סונץ'. היהודים הוגים את שם העיר צאנז, וכך היא מוכרת לכולנו עד היום, כמובן בזכות החסידות שהוא מקים בעיר שנקראת על שם העיר. אגב, היא בדרך כלל נכתבה בסמך, ואפילו ראיתי מי מהחסידים, מהרבנים הראשונים שכתב לכתוב בצדיק, על שם הצדיק שבעיר. אז אנחנו כמובן כותבים ואומרים את צאנז. ואז אני אאמין עיר היהודי מצאנז, ועיר הגוי מן נובי סונץ', כמעט אין אף אות משותפת. צאנז היום בדרום פולין, כן, בחבל פולין קטן שבדרום פולין, אבל אז כאמור 1772 היא מסתפכת לאוסטרו-הונגריה. עיירה בינונית, אז יש שם 7,500 יהודים, לא, סליחה, 7,500 תושבים, בערך שליש מהם יהודים, והעיירה אחר כך הולכת וגדלה, ועדיין בערך שליש ממנה תושבים. אחר כך יש שם גטו אזורי, שבעיר יהיו 10,000 יהודים בערך, אבל בגטו יהיו ככפליים מזה, ופחות או יותר ירצחו כולם מעט סיפורי הצלה. אז כשרבי חיים אלבר שטעם מגיע לצונז, יש שם התנגדות. זו עיר שיש לו הרבה מתנגדים, והוא נתקל בהתנגדות על רקע זה שמביא חסידות. מתנגדו הראשי הוא הרב ברוך לנדאו, שהיה רב המחוז, והוא נפטר ב-1847, ומאז אין עוד התנגדויות על זה שהוא המנהיג הבלתי מעורער של העיר. כמו מהרבה מסיפורנו, אנחנו את הסיפור חיים, הוא מסתיים כשהרב מגיע אל העיר, באו חיים, סיפורים בדרך כלל של איפה היה ומה הוא חיין ומה קרה לו במסעות. אבל יש לי פה גם נטייה לקצר את סיפור חייו כדי להספיק את תורתו, אם כי בדף המקורות גם קצת סיפורים, אבל רק עוד על חייו נגיד שהיה נשוי 4 נשים, כולם התלמן, זאת אומרת התלמן 3 פעמים וכל פעם התחתן מחדש, עם אשתו הראשונה שהזכרנו, רחל פייגה, הבת של הרב ברוך פרנקל תאומים, היה לו 8 ילדים, זה חשוב, ככה כך צייצב, הקימו חסידויות, אז יש לו 8 ילדים אשתו הראשונה. כשהיא נפטרת הוא נושאת אחותה של אשתו הראשונה. כשהיא נפטרת ללא ילדים, אין לו ילדים אשתו השנייה, מתחתן עם צעירה. רחל דווירה אונגר. ויש קצת ביקורת על זה שמתחתן עם צעירה. ממנו נולדים לו עוד 7 ילדים. לאחר מכן גם היא, שהיא אשתו השלישית, כבר גם היא נפטרת. מגפת חולרה שיש בצאנס נפטרת אשתו השלישית. והוא בן 69, נושא אלמנה, שאגב נינה של רבי מנחם מנדל ממירינוב, נדמה לי שהזכרנו אותו או בשיר בעל התניה או בשיעור אחר, וכך סך הכל הוא מעמיד 15 צאצאים של קיימה, היו לו עוד שנפטרו, 8 בנים ו7 בנות. הוא נפטר בצאנז, כ"ה בניסן, תר"ל דבר, זה שנת 1876, והוא בגיל 79 נקבר בצאנז, בקבר שהשתמר, ציונו עד היום, ועולים אליו חסידים, כאמור בפולין קטן שבדרום פולין. מבחינת ספרות, קל לזכור, כי דברי חיים, הוא קורא כך לכל ספרה, הוא קורא כך, או שאחרים, שהמדפיסים קוראים כך, פשוט ספריו נקראים דברי חיים, כשהעיקרי, אולי אני לא אובייקטיבי, מבחינתי, העיקרי זה השו"ת. למעלה מ-830 תשובות בכל תחומי היהדות, ובחלקם ממש בדברים שבענייני קדמה, טכנולוגיה, יחס לגויים ומדעים, חיים עם גויים, בדברים שצריכים פוסק אזורי ובעל כתפיים, הרבה פעמים הוא כותב, הרבה פעמים התנצלות בהתחלה שהוא לא רצה להיכנס לסוגיה, אבל בסוף פסק אחד משמעי, דברים זורים, נראה אחר כך, אבל למשל, עניין מפעל יהודי שהוא עובד בשבת המפעל, ואז מוכרים אותו לגוי, או שותפות עם גוי, ופה צריך כתפיים, אז ממש מחכים אל מוצא פיו, הוא ממש מבחינה הלכתית מאוד חשוב, בזמנו, מקומו, וגם לדורות. אמרתי, אני לא בטוח שזה הכי חשוב, כי מבחינתי הכי חשוב, כי יש לו, על התורה. על התורה זה אומר רעיונות חסידים. רעיונות חסידות לפי סדר התורה, דברי חיים. יש לו גם על המועדים, יש לו גם הלכות מקוואות, שאז המקוואות מתגבשים, המקוואות המוסדרים כמו שלנו. ויש לו בגמרא עיון, פירוש של במה מציע, דברי חיים. וגם איזה קונטרס על גיטין, על שמות גיטין, זה הספרים. שהוא משאיר וצאצאיו ממש אי אפשר לפרוטם כי רבים הם, אז רק נגיד שרוב בניו וחתניו שימשו באדמורות. המפורסם ביותר אני חושב זה בנו רבי יחזקאל שרגא אלברשטאם אישינובה, אבל נזכיר גם את בנו רבי אהרון שהחליפו כרב צאנז והגליל, הוא עצמו מן הדנו כמחליפו. צאצאיו הם אדמו"רים שממשיכים את שושלת צאנז. זאת אומרת, אם אתם מכירים צאנז, צאנז זה קלויזנבורג, צאנז זה ז'מגרד, בבוב, גורליץ, שנקראת את צאנז גריבוב, שנקראת גם צאנז אמריקה. בחסידות אחר כך מתפקש אדמו"ר ראוי לך, חריזמטי, לא חסידים, והוא לא יורש ישיר את חסידות אביו, אז הוא מקים חסידות אחרת. שוב, בלי להיכנס לחסידות, החסידיות היום הם לפי התישושותם אחרי השואה, כי כאמור כולם נרצחו. בסדר, אז בואו בדף המקורות, בהתחלה עוד על חייו, יש סיפור על שידוחו, כאמור, הוא בגיל 13. אבל דבר שלא אמרנו על מראהו החיצוני, דבר שהוא לא חשוב, אבל הוא מאיר כמה מהסיפורים, כמה דברים שהוא עשה. היה יהודי נמוך קומה וצולע על ירחו, ויש מסביב לזה כמה סיפורים. והנה סיפור על שידוחו, הבאתי ממקור חיים על הספר מקור חיים של מיכל זון, אני חושב שערכנו בעבר, בכל אופן, מקור חשוב לסיפורי השבחים, שבהם אני פחות עוסק, אבל לסיפורים שמתגבשים, שמאירים לנו את הדמויות באור, לפחות שראו אותם ממש קרוב לדורם. אז כך כותב במקור חיים. בסיפור על השידוכו, בהתחלה אין פה, נשלחו שליחים לבדוק את החתן על ידי הרב החשוב ותאומים, כבועם שמה. השליחים ראו את החתן צולע על ירחו, הרע מאוד בעיניהם. והקלה לא רצתה בשום אופן השידוך. ואמר לה הרב, הנה יש לי בביתי בת אשתי השנייה, תראו איזה פתרון עם להביא את החתן או לא להביא את החתן. אנוכי אכין כל צורכי החתונה. ואם יבוא החתן ולא יתאף בעינייך, אז אתן לו את בת אשתי לאישה. והיא הסכימה על זה. ואני רוצה להגיד לטובתו של הרב תאומים, שהוא בטח התכוון רק לשכנע אותה כדי להביא אותו, שלא מביאים אותה רק בשבילה, אבל הוא לא באמת חשב על זה. מי יודע. וכאשר בא החתן, כן, זה הרב מצאנז, ללייטניק, ושמע שאין רצון הקלה בו, אמר שיש לו לדבר עם הדברים אחדים בחדר מיוחד. וכאשר דיבר עם האז, נתרצתה תכף. ומה דיבר עימה לא נודע. זו פשוט הגרסה המקורית, לכן אני מביא את זה. איך נדע? בחדר היו רק הוא והיא. אז אני צריך להעיר לזה שני דברים על הסיפור הזה. אחד, שצריך לזכור שהוא בן 13, והיא, אני חושב, בגיל דומה. אולי טיפה פחות, אבל ודאי שכבר מעל 12. ודבר שני שצריך להגיד, שנקודת טיפה אמינות, שאני לא בטוח שנותנים להיכנס לחדר מיוחד, לחתן ולקלה לבד. כשבשלב השידוכים שהם רק נפגשו, זה צריך טיפה ברור מבחינת ההיסטוריה של הנקודה הזאת בסיפור. אבל לגבי זה שלא נודע מה סיפור, איך יכול להיוודע, אנשים מבחוץ רואים שהיא לא מוכנה להיכנס, נכנסים לחדר, ואז היא כן מוכנה. אלא שהסיפור הזה זכה לגרסה מכוננת בחסידות צאנז, נקרא אותו מהספר רבנו הקדוש מצאנז, ספר ארוך עם קרחים, עם סיפורי שבחים של הרב מצאנז, שכמובן אני לא מביא פה מסיפורי השבחים, אבל כולם מוזמנים לקרוא, וכך כותב הרב וייסברג את הגרסה שלו לסיפור הידוע של צאנז. לא ידוע מה אמר לרבי חיים באותה שיחה, אך מפי השמועה נמסר, שתמיד תירוץ כזה בהתחלה, לא ידוע, אבל מפי השמועה. השמועה הזאת לא יכולה להיות, אבל ככה. אך מפי השמועה נמסר, כי רבינו אמר לה להסתכל במראה, והיא נדמה לראות שיש לה רגל חיגרת. זאת אומרת, במקור אין לה, ובמראה יש לה. הסביר לה רבינו, להווה ידוע לך, כי למעשה נגזר עלייך להיוולד כך. אלא מכיוון שאני ענייני בן זוגך המיועד לך משמיים, נטלתי את המום על עצמי כדי להסיר אותו ממך. ואז אחרי שהיא רואה בראי שיש לה רגל חיגרת ומבינה מסבר שהוא חיגר במקומה, זה ודאי שזה זוג משמיים, ואיך היא יכולה לצאת נגד השידוך, הלא מהשם נעשה הדבר, כמו רבקה שהיא ברגע שנתנת את האישור נעשה השידוך. אז זה הסיפור, סיפור מכונן, וגם מראה את המום שבי והמום שבי חברי, ואיך אני מסתכל, סיפור חשוב. אני רק אעיר, הסיפור הזה מסתובב על כל מיני אנשים, בכמה גרסאות, ובאתי מדרויאנוב, להבדיל אלף הבדלות, מבחינת היחס להלכה, אבל לא מבחינת השנים, הגרסה של הסיפור הזה על משה מנדלסון, ששמו העברי היה בן מנחם, כן, מנדל זה מנחם, ואז מנדלסון, בן מנחם כי בן היה, הגרסה בדרויאנו במקור 1 ג' בדף, וליבו נשבע, ושם זה בתור בדיחה, כן, וליבו נשבע לאהוב את פרומת גוגנהיים, על מה מבורכתכן, ובת סוחר חשוב באמבורג, והיום, ופרומת שאלה אותו, האומנם באמת הדבר שמלאך מכריז בשמיים לזווגו של האדם, כן, זה לפני שהם זוג, החזירה בן מנחם, אני עד לכך, כשהגיע שעתי לבוא לעולם, הכריז המלאך גם עליי, אמרתי לו, רוצה אני לראות בת זוגי. נענה למח ואמר, הנה לפניך, נסתכלתי בה וראיתי גיבנת ניצבת עמי. רגע אחד נבהלתי, ומיד אמרתי למח, תהיה נפשי כופר נפשה, השן ישאל אלי יופי ואני גיבן אהיה תחתיה. שוב נעלה נעלה למח ועשה כרצוני, היא זקופה כתמר, ואני נוסע עליי מה שנגזר תחילה עליה. כך רמז לה, הצעת נישואים. משה מנדלסון שמעה פרומת נעתה ואמרה, כאשר הכריז המלאך כן יקום. אז כמובן הרבה הבדלים בין הסיפורים, וההבדל המרכזי שבדרויאנו יש רמז, שכך אומר החתן, אבל מי אמר שהוא מספר לה על חלומו ספק היה. ובסיפור על הרבי מצאנז, היא מסתכלת בראי וככה היא רואה בעיניה, זאת אומרת הסיפור מספר את המעשה שהיה, שאכן הייתה התגלות ויש לה רמז במציאות, ולא איזה מישהו שאולי מערים על הרוס... על משודחתו, נגיד, שרוצה להתחתן איתה. בסדר. אז זה סיפור על שידוכו, כאמור, העיקר פה זה מה שאפשר ללמוד מהסיפור הזה על על המומים שאנחנו רואים בעצמנו וזולתנו. על חותנו, חותנו כאמור, הוא בא לברוך טעם, ואת הברוך טעם עורך הרב חיים אלברשטיין. הוא עורך את ספר חותנו, וכך הוא כותב בהקדמה. וביותי בר שבשר, כן, 17, זכיתי להצטופף בצל הקודש, הרב החשוב, מורי וחותני, מורינו הרב ארו פרנקל, ומאוד נמצאתי לכן בעיניו, וידו לא זז ממני. ולערך שנה הייתי איתו, מכוון, גרתי אצלו. לימדני כמעט רוב השס עם הראשונים, וכל שעה הראיני גדולות ונפלאות בפלפולו. והילדות אשר בי, העיז פני בפני, בפני רבי, לקח הרשות לשוב לביתי. אגם שהיה נגד רצונו, אם כל זה נתרצה לזה. אז הוא עוד לא עובר, זה יהיה רק בגיל 21, אבל הוא שנה גר עם אשתו בבית חותנו, ואחרי שנה נמאס לו. והוא אומר, החצפתי פניי לחותני, ואמרתי, אני רוצה עצמאות, רוצה לצאת לדרך. וזה סוג של התנצלות, שהוא יותר מאוחר כותב, הילדות אשר בי, איז פניי בפני רבי. ואת הלימוד הזה הוא יזכיר ויצטט כל חייו, הארוכים. ושוב, משפט מהספר חייו של וייסברג, של הנפלאות, אמר, כן, הרב אלברשטיין, רבי בנגלה הוא הברוך טעם, ובנסתר הוא הרבי מרובשיץ. ביראת שמיים השתווה חותני עם רבי נפתלי, ובשמיים שניהם שווים. למה המשפט הזה מדהים? בגלל שאנחנו בתקופה שבה החסידות והמתנגדות לא עולים בקנה אחד. אבל לדבר על יראת שמיים, החסידים בדרך כלל יגידו, אולי המתנגדים יותר חזקים בתורה, אבל יראת שמיים היא רק אצלנו. ורבי חיים אלברשטיין, אני רוצה לעצמי להגיד, היה חולק על שני הצדדים של המשפט הזה. והוא בהחלט מין שיראת שמיים לא נמצאת אצל החסידים, אבל גם לא שתורה נמצאת אצל המתנגדים. הוא אומר, למדתי נגלה ולמדתי נסתר, אבל ביראת שמיים אין הבדל. ודע לך, בשמיים הם שניהם שווים. אם כי אני רוצה להגיד שחסיד היה חותם לזה בשתי ידיים, ומתנגד היה אומר, לא, בשמיים לתורה יש איזשהו, לנגלה יש עודף. אבל ממש משפט חזק, שצריך לדעת שזה לא רק חותנו, שהוא כאמור עוזב את העיר שם בגיל 21, אלא בכלל תפיסתו השווה, הוא משווה את הדברים האלה. וכאמור, הוא לא רק שראה יראת שמיים במתנגדים, הוא האמין בלימוד תורה, לימוד נגלה, כפי שזה נקרא בחסידות, ולא רק שהוא האמין בנגלה, איפשהו זה סוג של העיקר, וצריך להגיד שחסידות צאנז על גווני השונים, עד היום. הוא מתווה את דרכה של לימוד תורה הרגיל, הנגלה, הוא הדבר הכי חשוב. והנה כמה מקורות על זה, בשוט שלו, של דברי חיים, מכתבו קיבלתי טוב. זה סיפור דווקא מעניין, אבל לא נוכל להיכנס. מגיעים אופות, שנקראים אופות כפריסין. אנחנו מכירים על את ההודו, זה סוג אחר, שבאופות לא מספיק סימני קשות, צריך מסורת. האם זה מספיק דומה לאוף אחר שיש בו מסורת, שאפשר לסמוך על זה שאוכלים, או שיש מסורת במקומו? זה נקרא בדרך כלל כפריסין, או יוון, הגרצקי. למרות שזה לא מגיע לא מקפריסין ולא מיוון במקור, אולי לשם זה הגיע, משם זה הגיע לאירופה. זה היה דיון מעניין, שהדברי חיים התיר, ואחר כך היה דיונים האם התיר. בכל אופן זה לא ענייננו, אלא משפט שהוא כותב שם באחת התשובות בנושא הזה, מכתבו קיבלתי, ואת אשר שאל מחילה על דבר פלפולו בפשטי התורה, לא ידעתי. זאת אומרת, הרב השואל אומר מחילה שאני פה מעריך בפשטי תורה, כי הוא מטריד את האדמור, וחושב שאת האדמור בטח יותר חשוב לו החסידות. הוא אומר, מה פתאום אתה מתנצל? לא ידעתי למה אתה מתנצל, לזה חיינו לעסוק כל היום בגופי תורה והלכות ופלפול, ולהשיב לשואלי דבר. ואין אנו עוסקים בחוכמת הקבלה מתורה הקדושה רק בשעה שבני אדם למיתותם, ואנו מנדדים שינה. הוא אומר, אם אתה רוצה ללמוד קבלה, זה על חשבון שעות שינה. בצבא דברים שעושים אותם על חשבון שעות שינה, על חשש. צריך לצמצם שינה כדי ללמוד קבלה, אבל חשש שלום, ביום זה ביטול תורה. שעות היום תקדיש ללימוד תורה. אבל עיקר עסקנו בשעס ובפוסקים. לא כאשר הוציאו איזה בני בילן ממדינתכם שם. אני חושב שמדבר על פולין, למרות שהמכתב הזה לא מגיע מפולין. שבמדינותינו אין לומדים פשטי התורה חס ושלום. רק בכסות רוח הרימו לדבר על תק על יראי השם, ופה כן הכוונה לחסידים, ובפרט על חסידים, לומר שאינם בעלי פלפול ועוסקי תורה. אלא אתה אומר, בגלל שאני יראי השם, אני לא עוסק בתורה, כן, כאילו אתה יכול להיות או יראי השם, או עוסק בתורה, חס ושלום הוא כותב. והבל יפצה פיהם, שעוסקים, יראי השם, עוסקים בתורה יומם ולילה בגופי ופשטי הלכות בשס, ושולחן ערוך וספרי מוסר. ספר מוסר, אנחנו עוד לפני תנועת המוסר, כן, ספר מוסר קלאסים וכל זה, לפני שהזכיר קבלה. ממש המקור מפורש. עוד מקור שגם באיזשהו פולמוס די מעניין וקשור לארץ ישראל קצת, אבל הרב נתנזון. הרב נתנזון, שהיה הרב של לבוב, שהיו מתווכחים בין הרוס ואוקראינה, נגיד לבוב או לביב, היהודים בכלל קראו לה למברג, שהיה גם בן דודו. הרב יוסף שאול לוי נתנזון, השאול הוא משיב. גם רב חשוב מאוד. וזה גם סיפור, יש פה סיפורי פולמוסים, שהעיקרי בהם נזכיר עוד מעט, ואנחנו לא ניכנס לכל הפולמוסים, אחד מהדברים שהורדתי מהשיעור שלי לקצרו, זה היה פולמוסים רבים, למרות שזה אולי מעניין. וכך כותב הרב נתנזון באחד מהפולמוסים, מוציא מכתב לטובתו, כי הרב נתנזון הוא לא מקורב לחסידות, אז זה יותר אובייקטיבי. שהוא כותב, נאספו איזה אנשים לדבר שרה או לעשות בנפשם שקר נגד הגאון הקדוש מאור הגאולה הצדיק יסוד עולם אשר אמרנו בצילו נחיה מראינו הרב חיים אלברשטם נראה עוד צנץ נודע בקהל רב כי לא משמעו אל התורה והעבודה הוא גומח וצדקות מיום היותו אל האיש ומי חירש אשר לא שמע גדולתו בתורה וצדקתו ועירתו וזה המקורי, זאת אומרת שהוא לא רק צדיק ויעל שמיים זה שאתם יודעים, הוא גם גדול בתור. ואף לעת זקנתו ותשוט כוחו עוד רד עם אל ועם קדושים נאמן, ולא ביטל כל השיעורים אשר לא תמידים כסדרה. שיעורים בפשטי תורה. וגם בלילה לא שכב ליבו להיות הוגה בתורת השם, לרדת לעומקה של הלכה, להשיב לכל שואל. אז אמרנו שהוא בעצמו בלילה אומר שירשה לעצמו כן ללמוד קבלה. וגם לתשוט כוחו, הוא עכשיו כבר מבוגר, הנה הוא שוקד על טהרת גופו לקודש, וכל עת במים יבוא וטהר גבה להתפלל בתוספת קדושה וטהר. אז זה כן, הנה חסידות, מנהגי חסידות, ומי עיוור אשר לא הצדקותו, כמה יחלק לעניים בכל יום, וכמה ישלח לעניי. אז פה ארץ קודשנו, לא בטוח לגמרי למה הוא מתכוון. בכל אופן, הוא בהחלט עוסק הרבה בצדקה, ובמעט מזה נראה עוד מעט. וגם הציל את כבודם של העניים ואת פרנסתם. מקור אחרון, בעניין לימוד, שיוצא משהו נגד לימוד קבלה, זה מכתב שהוא נשאל, דווקא מאוד מעניין, לא הנושא שלנו, זה שואל אותו הרב, הוא אומר, מה שנקשר בדברי האלוקי, מורה חיים ויטל, שהשם בן דלת אותיות הוא מרמז לעצמות הבורא, השם מתברך ויתעלה, אבל שאר שמות הם רק כינויים. שאלה בדבר השמות הקדושים, מה, מה, מה הרמז, מה הכינוי, ומה השם של עצמותו. וברוב התשובה, הרב מצאנז יוצא נגד החלוקה הזאת, בכלל. כותב, נזרנו להתפלל רק אליו ולא מידותיו. ולזה כתב הרב חיים ויטל עצמו, אכן אנו כוונתנו להתפלל חס ושלום לאותיות השם או לנקודותיו, רק לעצמו יתברך, דהו שמו אחד, והשם בארבע אותיות מרמז לזה, הוא אומר קצת ההפך, אל תחלק, וקצת נגד כוונות האותיות שיש למקובלים ולחסידים בזמן התפילה. אבל אני מסיים כך, אולם אין דעתי נוחה בענייני הקבלה, הנמצאת בספרים ישנים, כולל הרב חיים ויטל, אפילו מביאה מדען גדול, קידשו במכתבים, הכוונה בכתבים, רבים מכת השבתאי צבי, מח שמו, והפרקורסים, וכתבו לתוך ספרים ישנים דברים בדויים והפיקורסות, כאשר ראו עיניי. והגדול, המביאן, הוא שלא בכוונה, רק שיתיק מספרים. ודעתי אין נוכל לשמוע, רק הספרים אשר הורינו רבותיי תלמידי בשט זל לא זולת. תלמידי בשט זה לא כל כך אחורה בזמן. זאת אומרת, לא לראות ספרי קבלה לפני החסידות. תלמד את הקבלה מתוך החסידות. אני חושב שכך מקובל היום החסידות. בכל אופן, הדברי חיים כאמור, א', מדגיש מאוד את לימוד מה שקורה הנגלה, וב' יוצא נגד לימוד קבלה בספרים שהם לפני החסידות. וככה מצמצם את, את לימוד הקבלה מגוף הקבלה. טוב, על אופיו לא נאריך, אבל אי אפשר להתחמק. עדות שלו עצמו, עוד פעם, השואל המשיב, הרב נתנזון מלבוב, איזשהו פולמוס, הרבה פולמוסים פה אנחנו מדלגים, פולמוס יחסית קטן לאחרים, הרב מסקלית חולק על רב העיר, הרב נתנזון, בדבר איזשהו קשרות של שוב, שוחד ובודק, זה מפטרים אותו, לא מפטרים אותו, פרנסה שלו, לא פרנסה שלו, זה הנושא, אבל העיקר פה מבחינתי שהרב נתנזון נפגע. וזה מכתב שהדברי חיים כותב לרב מסקלית. שהוא מאשים אותו איך אתה פוסק בניגוד לרב העיר שנעלב ממך. ואז הוא כותב שם את ההלכה, ואז כותב כל זה נראה לי מדינה. שהוא דן שם לגבי איך צריך להחזיר את אותו שוב, שוחט ובודק. אך למען השלום, כל זה מדבר, למען השלום, משהו אחר צריך לעשות. נכון הדבר שבני העיר יעשו שלום וגם עם הרב. ויתנו לו אספקה כי מקדם, לגבי השוחט, כי שמעתי שהוא אדם נכבד, אספקה אולי הכוונה עבודה ולא רק מלגה. ואם כי הרבה לפשוע במה שפגם בכבוד ידידי שהריע גאון מופת הדור, בדין הקדוש לאבוב. עם כל זה איתו הסליחה, ועל הרב הנעל מוטל לנסוע ולפייס את הגאון הנעל. הוא אומר שהרב מסקלי צריך לפייס את הרב מלאבוב, אבל לפייס אותו, אם יקבל את הסליחה, הוא כותב, ידעתי בטוב משפחתנו, אם כי הם אנוכים לכעוס על דבר הראוי לכעוס, כי ירושה לנו מאבותינו הקדושים, זצל, לכעוס הירושה. אם כל זה עוברי פשע ואנוכים לרצות, כי תולדתם הם הטובי לב ורחמנות בלבבם על כל ישראל. ולכן, אם יכול הוא אגב, הגאון ענה לרב. זאת אומרת, הנושא פה אומר, לך תפייס את הרב ההוא, כי הוא, אני מכיר אותו, הוא קרוב משפחתי, אנחנו אמנם כועסים הרבה, אבל גם נוחים להתפייס, אז דה לך, הוא התפייס איתך. וכשהוא מנסה לפתור את הנקודה הנקודתית הזאת, הוא מראה על עצמו. וזה שהוא היה כעסן, זה אין ספק מהמון סיפורים עליו. אז רק צריך לומר שכנראה גם ידע לרצות. באותו עניין סיפור... הסיפורים עליו בספר 10 צרצחות של הרב ישראל ברגר הם מן הראויים ללימוד. 10 צרצחות זה פשוט סיפורים על 10 מגדולי ישראל. וכך יש לנו סיפור, עוד כתב לי הרב אברהם סגל אתינגה, אני אזכר, נזכיר אותו אחר כך עוד פעם את הרב אתינגה, כי באחרית ימיו של הדברי חיים, היה דרכו בקודש להכות לכמה אנשים במקלו, או בקנה המקטרה אשר בידו. והיו יודעים כי האיש אשר הוכה מת הרב נושה על ידו, באותו המבוקר שהיה נצרח לו. אז זה סימן טוב, אז קצת, קצת אם זה מי שסוחב, את הצ'פחות של הרב עבודה יוסף, שסימן טוב, אם הוא מכה אותך במקל, זה אומר שתפילתך תיענה. אבל תראו, גרסה אחרת, ספר של הרב בקמייסטר, שנקרא סיפורי נפלאות מגדולי ישראל. סיפור שהבאתי קטע קצר ממנו, שמעתי מהרב הקדוש מוולרבורן. פעם אחת היה בסנץ, ועמד בהיכל קודש, ובד דייט של אחד, כן, יקה, גם ביקש מהרב שיברך אותו. ונתן על הרב בקולו, ויקח את מקטרתו שלו, והרים עליו להקותו, ויברח הדייט שמפניו. וירדוף אחריו הרב, ויקרא בקול, תפסו, תפסו, ודאי שלהתחבא תחת השולחן, זה כבר לא נשמע כזה צ'פחה של חיבה. והמשכהו הרב משם, והיכה אותו עם הציבוך, כן, אמרנו קודם במקטרת הוא גם היכה, ויאב כדאי של מאוד, בגלל שהיכו אותו. ויצב להשליחו החוצה, ויעשו כן. אחר כך ציווה לחפש אותו ולהביאו, והביאו אותו לפניו, ויברכו ברכה והצלחה, והלך לדרכו. טוב, אז כמה סיפורים על ההכהות שלו בעיקר. בסוף ימיו שהוא כאמור זכה לאריכות ימים. אה, 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 עוד 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 סיפור, ואחר כך נביא את עוד סיפור הפוך, ואחר כך נביא משהו שכתב על זה פרופסור דוד אסף. הגעתי מכתב מאנשי יישוב בבודלבלה. השופרים בוז על אופרקים מורה, לא, זה שוב מריבה אחרת בתוך עיר לגבי שוחט ובודק. לזאת, בכלל, העניין השחיטה היה מאוד חשוב וגם פרנסה, אבל גם שהיה לפעמים סכסוך לגבי שחיטה חסידית או שחיטה לא חסידית, או שיש שחיטה אחת ומביאים שחיטה חסידית, ואז זה פוגע בפרנסה, ואז מוצאים לעז על משהו, לשחיטה לא קשרה, המון סיפורים מסביב לזה. אז פה הוא כותב, לזאת אני מבקש מאוד מכבוד קדושתו, באשר ידעתי גם הוא חפש בשלום, שלא ירבו מחלוקות חס ושלום. אם חולנה, לא קרה, רק אני אגיד שהוא הועיל והראיתי כעסו להראות שבהרבה תשובות שלו הוא הולך אל השלום, וראינו כבר קודם עם הרב נתן זון. משכין שלום גדול, אני לא מקבל את זה שהיה כעסן. אולי אפשר להגיד שהיה, כמו שהוא כותב בעצמו על משפחתו, שהיה כעסן ונוח לרצות, יש סיפורים עליו ככעסן, יש הרבה סיפורים שלו על משכין שלום גדול, השלום שממש קורה לאנשים לצאת ממידת הדין וללכת למידת השלום. קטע מספרו של פרופסור דוד ציסו נתגל, ציסו נפגע, זה ספר על שלושה פולמוסים, שאחד מהם זה הפולמוס בין צנז לסדיגורה, בתקופת אדמו"ר מצאנז, הפתיחת צאנז, עליו אנחנו מדברים. אז הרוצים לעמוד על המחלוקת מבחינה עמודה עמוקה שיענו בספר ההוא, נדון עם הוצאת ידיעות, כאילו ספר נפוץ, פופולרי. למחלוקת הזאת, כאמור, הורדתי את עניין המחלוקות מטעמי כקוץ הזמן, אז בשיעור הזה נעסוק בשלום ולא במחלוקות, אבל כך הוא כותב שם. כאמור פרופסור דוד אסף, בעצם ממי סערת המחלוקת עם חסידות סדיגורה, שאותם החרים בחורי אף וקרא לרודפם, להשמידם ולאבדם, יכול היה רבי חיים באותה נשימה לנזוף בחסידים אחרים שהחרימו את רבם והדיחו ממשרתו. אז הוא מצטט, איך הראותם מעשיכם לבזות ולהחרים איש שנקרא שמו של הקדוש ברוך הוא עליו. לפנינו, איפה אדם בעל נפש קרועה בסתירות פנימיות קיצוניות, שני הפכים בנושא אחד. כך לאחר העיון מנתח את אופיו פרופסור דוד אסף. זה נראה לי טיפה קיצוני. יכול אדם להיות גם נועז בכעסו ונועז באהבתו. גם אהבתם, גם שנאתם, אני לא רואה בזה כל כך סתירה קיצונית, אבל אפשר כך לנתח וחלילה לי פה מלחלוק. טוב, לגבי פסיקת הלכתו, והאם ועד כמה היה את שמרן. אז לגבי שמרנותו, בואו נתחיל שוב ממקור חיים של מיכל זון, שכבר ראינו, לגבי הפרדת הקהילות. האם כן נציגות על הקהילה, יש נציגות אצל הגויים? הגויים אומרים, אנחנו לא רוצים להתערב. יש אמנציפציה, יש שוויון זכויות, יש ניתן לכם אוטונומיה. ואז האם היהודים צריכים להגיד איזה יופי, או היהודים צריכים להגיד לא, 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 אנחנו לא ביחד איתם. מה זה היהודים? יש פה מחדשים, יש פה יהודים מסורתיים, אנחנו לא מוכנים להיות מיוצגים ביחד. זאת השאלה הגדולה על הפרדת הקהילות, שהייתה בנפרד, בתור מריבה גדולה בכמה קהילות. אז הנה כותב עליו מיכל זון. בשנת תף ריש כף וו, זה 1866, נאספו הרבה מגיוני מיידותינו במילוביץ', לגדור גדר נגד החדשות שנפרצו, כן, עושים אספת רבנים, אי בניין בית הכנסת, להידמות להם, שיש חלילה אצלנו בתי כנסת שדומים מדי, לא ברור לי פה אם להם זה לנוצרים או למחדשים. ובעניין הדרשות בלשונם, כן, דרשות בלשון הגויים, לדרוש בגרמנית, בפולנית, וכהנה. פנו אל מרן הדברי חיים להסכים אל אדם, וכן עשה, ושוב אחרי זה שתקנו גאוני מדידתנו, יש פה בלעז תקנות הארגון, לכל הקהילות שבמדידתנו, מדידתנו זה לא מדובר על גליציה, ולהיפרד מהנאולוגים, כן, זה בהונגריה, ולעשות כולה בפני עצמה, בשם אורתודוקסים, הולכים בהונגריה, להיפרד מהנאולוגים, ולהגיד למלכות, אנחנו קהילה אורתודוקסית, ואנחנו בנפרד, ואולי המילה קצת מוכרת לנוצרים, להגיד יש פה זרם נפרד ואנחנו אורתודוקסים. פנה רב דייץ' למרן, שיכתוב לחסידים לבנתם שיאמצו לקבל תקנות הללו, וכן עשה, והיה משבח מאוד, הדברי חיים, תקנה זו, ואמר, מי ייתן, ועשו גם במדינתנו גליציה כך, להתפרד מן הרשעים. זאת אומרת, אמנם בצאנז, בגליציה, היה פחות הפרדת קהילות, אבל הדברי חיים היה בעד ההפרדה, ועזר לקהילות אחרות להיפרד. אז זה ממש דגל שמרנות. האם אני רוצה קהילה אחת ולהשפיע כמה שאפשר על הסתם עם, או לבנות חומות? למרות שזה לבנות חומות בקטנה, לא כמו היום, אבל זה סוג של אנחנו יכולים לבחון יחס לשמרנות לפי היחס להפרדת הקהילות. מצות מכונה, מגיע מאשכנז, ועל זה דיברנו אצל הרב קלוגר בהלך פליחה שלמה, מגיע מכונה שעושה מצות, וזה חדשנות, והאם המצות האלה בסדר, והדברי חיים הוא מהמפורסמים שאוסרים, והנה פשוט דברי חיים, בדבר השאלה אם מותר לעשות מצות לפסח על המשינז, הנה ראיתי תשובות גאוני זמננו שהסכימו לאסור וצדקו מאוד בדבריהם, האוסרים. הגם כי קצת דברים יש להשיב, זאת אומרת לא כל ההלכה של אוסר אני מסכים, כותב דברי חיים, וכמה מכשולים יוכלו לבוא בזה. אולם גם לדעתי הרבה טעמים על פי הדין לאיסור, זאת אומרת לא כל מה שהם כתבו לאיסור צודקים, אבל יש טעמים אחרים לאיסור. אכן כמוסים איתי, כאשר כן קיבלתי מפי מורי חמיזל, שבכמות אלה הדברים אין לגלות הטעם, רק לפסוק הדין בהחלט, והשומע ישמע. הוא אומר, כתבו טעמים נגד, הטעמים שלהם לא נכונים, ואני לא רוצה עכשיו להסביר לך מה הטעמים האחרים, יש לי טעמים אחרים, לא הטעמים שלהם, וזה הטעם כמוס עמדי. ולכן, בדרך החלט, אומר לכם, כי העושה מצות על כלי זה, הוא חמץ גמור. הוא מסיים שם, לכן ידידי, לדעתי שאין להתיר זה בשום אופן. ואם לא יבוא שמו, מה נעשה להם אם אוכלים חמץ ממש בפסח? לכן אין להתיר בשום אופן. מהו הטעם הגמור? עכשיו, אנחנו ראינו הכמוס, ראינו אצל הרב שלמה קלוגר שכתב, יש לכם שלושה טעמים ואחד מהם, או נוסף להם, תקנת עניים. העניים התפרנסו לקראת פסח, היה גיור של אפיית מצות, ולא רצה במכונות יהיה התעסוקה של הרבה מאוד אנשים, והוא צריך להיות מקצועיים, ולא יוכל סתם אני לבוא וללוש שם את המצות. וזה ראינו טעמו המדהים של האלף לך שלמה. אבל כאן יש הסבר בפני ברוך. הרב ברוך אפשטיין, בנו של ארוך השולחן, בעזרת השם, נזכה להגיע אליו. אבל כך הוא כותב בפני ברוך. ואני קורא מקור שאיננו בדף המקורות. כותב הרב אפשטיין, ואזכור כי ביותי זה כ-30 שנה בעיר המלוכה וינה. הכרתי שם את האברך הגדול, זקן מופלא, גבי שפיצר. רב לידת החרדים שם. והוא מתלמידה ומשפחתו של בעל החתם סופר. ושמעתי ממנו בהמשך הדברים, שהוא יודע עניינם של הטעמים הקלושים, שזכר רבי חיים צאנז וזה ספרו הנזכר. והם מפני חדשות בדת, שהיו ראים אז לפתוח פתח חדש בדת ובמנהג, אכפי לקוחותו של מחת, יין כיון בטוחים שסוף סוף התרחב הפתח כפתחו של אולם. כלומר, עדות שמביא הבני ברוך מרב חשוב, שהוא מתלמידו ומשפחתו של חתם סופר, שהסיבה, שהוא כתב טעם כמוס, היה שעכשיו מביאים מכונות בשביל המצות, ואחר כך מי יודע מה חיירותו, מטעם שמרנות, מצות של יהודי צריך להיות, מצות שנלו שהוא עם הדמעות והזעה של יהודי אחר. אני חייב לומר שאם המסורת היא מתלמידי החתם סופר, אז זה חשוד, כי החתם סופר כך חשב. האם כך חשב הדברי חיים? מאוד יכול להיות, ברגע שיש טעם כמוס, זה יכול להיכנס, אבל אבל ענייננו העיקר, הדברי חיים, אסר מצות מכונה. וכאן כמובן השאלה, אם הוא אסר, איך זה שאנחנו מתירים? אז צריך כמובן לומר, שאינה דומה, מכונה שלו למכונה שלנו, זה בדרך כלל הכיוון של המכונות של פעם, כך צריך להגיד, כשחולקים. הזכרתי נושא אחר בעניין השמרנות, יש לו כמה תשובות, והוא מתחבט ומתלבט בעניין כשיש מפעל יהודי בשבת, והמפעל חייב לעבוד בשבת, אין לו קיום, אם נסגור אותו בשבת, אז אנחנו פוגעים בכל כך הרבה, שיש לפעמים שטכנית אפשר לסגור אותם בשבת, ויש לפעמים שאפשר לסגור, אבל אז ההכנסות כל כך ייפגעו, שכבר אי אפשר להתחרות עם הגוי, ואז הפתרון זה שהמפעל יישאר בשבת ויעבוד בו על ידי גויים, אבל גם אז אסורה בעלות של יהודי, אם נקרא שמואל עליו, בשביל זה דיון, ואז לעשות שותפות עם גוי, או מחירה לגוי, או מחירה לגוי של הרווחים בשבת, כל מיני ניסוחים של שטרות מחירה כאלה ואחרים, שכתב עליהם ספר פרופסור יעקב כץ. הספר נקרא גוי של שבת, ספר מומלץ באלף כדי להכיר את התופעה הזאת, ובית דרכה לראות התמודדות של גדולי ישראל עם דברים שמתחדשים בדורם. אז בספרו יש עריכות על הדברי חיים, שכתב על זה כמה תשובות, ואני מחוסר זמן בלב כבד מדלג על... לא, אני לא מדלג, אני לא מצליח לדלג. מחילה לזמן. תראו איך הוא מתלבט בשתי תשובות, בחמש ג' גם זאת לא עלה לי בי לעשות, רק אחרי שכבר הותרה מגאוגני זמננו בנינתנו מכמה שנים, ואני בסביבתי לא רציתי להתיר, רק ברבות הימים ראיתי הפרצה מתרבה, בפרט שיש להם לתלות במה שהגדולים התירו וכתבו שטרי מחירות שאינם כלום. שמחתי על עת לעשות לשם, הפרו תורתך. וואו. ובפרט שכבר נתפרסם הדבר שהוא בסחירות ועומד לזכור. שוב לא ראיתי שייך מרית עין, ולכן, שמרית עין שזה הסיבה לאסור, ולכן התארתי לאנשים המונים מחזיקי הגיד, זאת אומרת הגוטרים, בעלי המפעל או האחוזה, אשר לאיש ידוע לירא השם שמוחזק שלא יעבור מכפי שיורו לו. אני אוסר לעבוד בהגיד על ידי שטר המחירה בשבת. אך על כל זה, אם הדבר, זאת אומרת, מתיר ואוסר ומתיר ואוסר, אך על כל זה, אם הדבר אפשר גדול, שיהיה אפשר לעמוד בו, וגם כי לפי דעתי, שעכשיו שידוע לכל בית ישראל, שיש לדבר זה היתר, אם הגדולים יתירו על פי אופנים שהבעל מלאכה ישווה, עם הגזלין, שיהיו סחורים אליו ולא לישראל, והוא נותר חלק בגוף הקמח, גם אני מסכים עם ההם. בסופו של דבר, ההסכם האזורי עמד על השאלה אם הדברי חיים יפסוק או לא יפסוק. והוא מתלבט, הוא מתחבט ומתיר, אבל לא בלב שלם. וגם מסביר את השיקולים הנחיתיים למה מנקר הדין זה אסור לדעתו ולמה בכל זאת הוא מתיר. וכותב פה משפטים באמת שכותבים את המקרים קיצוניים, כמו את לעשם את לשם הפרו את תורתך, וזה שזה להמון ולא לירי שמיים. ואז הוא מתה. ואני חושב טיפה יותר קיצוני ויותר קצר במקור אחר, במקום 5 ד', גם בתשובה, בתשובה אחרת בדברי חיים, תשובה אודות, מחירת, אורדנס והגוטר, לנוכרי בשבת לעשות בהם מלאכה, אם כן, בסוף כותב, בנידון דינן, ועדיין יש לחוש, באם שלא ימכור, שיבוא המחזיק הגית או משרתיו לידי איסור דאורייתא, מותר לעבור איסור קל כדי שלא לבוא לידי איסור גדול. אז זה יותר קיצוני, שהוא לא באמת מתיר. וכל היתר, הוא אומר, אם אני לא יתיר, יבואו לעבור על איסור יותר חמור, ופה זה איסור קל. מסכם את זה כאמור, פרופסור יעקב כץ בספרו הארוך, שעושה כולו בהיתר הזה, כותב הסכמתו של כל פוסק בעל מוניטין, הייתה עשויה כמובן לקדם את התפשטות היתר, שאינטרס כלכלי חיוני היה כרוך בעקבו. אולם מעמד בטוח יכלה התקנה לרכוש לעצמה, רק מכוח סמכותה של אישיות מרכזית, והיא זכתה להשעה של רבי חיים מנצנץ, בעל הקטע כפול של אדמור, של בעל האחה מובהק, שמח את ידו עליה. אבל אם הוא שמח את ידו עליה עם כוכבית גדולה, ובכל אופן זה הספיק לגמרי להמון, ועכשיו היתר הוא גם לבעל המפעל. אבל זה גם הכשר על האוכל שמייצרים במפעל, אם זה מפעל קמח, כאלה, שנעשה ללא חילול שבת של יהודי. עוד דוגמה על הציקוריה, אני רק אעיר שמצאתי אותה נמצאת בספר של דוקטור איריס בראון, אבל יש לה גם מאמר בתרביץ שמביא שלוש דוגמאות לאותו עניין, והבאתי דוגמה אחת, הציקוריה זה תחליף קפה. ההמונים רוצים קפה, אבל הקפה באותו זמן מקום יקר. ותחליף קפה זה מין משקה דגנים, שבמעט מהיצרנים מכניסים לו שומן, כדי שיהיה כמות יותר גדולה ביותר זול, והשומן הזה עלול לבוא מהחי. והוא בא מהחי, זה טרף גמור. אז יש דיון שלא אמר פולמוס עוד אחד, וכותב הדברי חיים, לכן דעתי הדבר פשוט, לאסור הציקוריה במדינתנו. בפרט שמדינתנו שהסוחרים יודעים שלוקחים מהפבריקן, שעליהם העידו שמערבין שומן של איסור. זאת אומרת, הוא דן כל הזמן לגבי עד כמה צריך לחשוש לזה, עד כמה זה נדיר, עד כמה אתה צריך לבדוק, עד כמה אם סוחר אחד עושה את זה וזה יותר זול, אז צריך לחשוש לסוחרים אחרים. והוא נוטה לאסור. ואז הוא מסכם כך, אך עם כל זה לא אסרתי מעולם. ורק בביתי מנעתי השתייה, והשואל ממני, אני אומר לו על פי דין, אין בידנו לאסור. וגם בעל נפש יחוש לעצמו. וכן, ראוי לעשות. טוב, יש פה פער מאוד גדול בין התשובה לבין הסיכום. ועל זה כותב דוקטור איריס בר-און, כאמור ב-5 זין, להרבה מדף מקורות שהשקעתי פה רק במקור, כי זה גם חשוב. השם של המאמר בתרביץ, כאמור, פסיקה אולטרה-אורתודוקסית, בניגוד להלכה, למען תקנת החוטאים. אז כך כותבת דוקטור בראון. דומה כי גם אצל רבי חיים, שיקולים אלו הם שחררו את הכף. הוא נתן כאמור פרשנות מרחיבה למושג אנוס ולמושג הקרוב לשוגג. אפשר לשער כי גם הוא העריך שהרגל לשתיית הציקורי היה בייחוד בקרב העניים, כן, השירים שותים את הכאבה בעצמם, של סבלותיהם, של העניים, היה קשוב תמיד, הוא בחינת סוג של אונס שנבע מחולשת הרצון או מחולשת כוח העמידה בפני השפעת התרבות הסובבת. אונס תרבותי קוראת לזה. ובדי, זאת אומרת, זה אונס, אבל זה לא אונס הרגיל. ובדי לא הונה משיקולים של מרידה אידיאולוגית. בסביבות כאלה היה צריך לשמור על צוויון זה בתוך הקהילה, שאם ככה היה ראו להקל. גם אם עיקר הדין נכון היה להחמיר. ועם כל זאת, ההבדל בין תשובתו של רבי חיים ניכר. כל הפוסקים שהתירו ניסו להראות את צדדי ההקטר של הציקוריה. ואילו רבי חיים יראה את צדדי האיסור, ופסק להלכה לאיסור, ולמתיר הלכה למעשה. דרכו של רב חיים להימנע מהרמוניזציה בין השיקולים החיים לתורנו ובין שיקולי המדיניות. איזה משפט יפה. כך, יש פה סוגיה השנויה במחלוקת. רב רגיל עושה אחד משני דברים. או שהוא גומר בלבו לאסור, ואז הוא כותב תשובה שמראה את צדדי האיסור. או שהוא גומר בלבו להתיר, לפעמים משיקולים הלכתיים ולפעמים משיקולים חברתיים, ואז הוא מראה למה הלכתית אפשר להתיר, כותב תשובה למה אפשר להתיר. רב חיים מצאנץ, עושה פה לא את זה ולא את זה. אלא הוא מראה בתשובה למה צריך לאסור, והוא אומר בסוף, אבל אני לא יכול לאסור את זה. ומעולם לא אסרתי לאף אדם. בביתי אמרתי, תשמעו, יש פה בעיית קשרות, אל תיגעו בזה. אבל אני אחראי פה על האזור ואני לא אסר את זה. אז יש פה חוסר הלימה בין השיקול לבין המסקנה. בדווקא. והכל מיושר מאוד גדול. הוא בא ואומר, חברתי, ציבורי, צריך להתיר את זה. הדבר הזה דחוק הלכתית, ואני אכתוב תשובה, ואני אסביר למה זה דחוק הלכתית. אני לא אכתוב בתשובה למה זה, למה למרות שזה דחוק הלכתית, תתירו. אני אכתוב זה דחוק הלכתית, אבל מה לעשות? ואני מתיר, כי אין פה ברירה. וכאמור, יש שם במאמרה 3 דוגמאות לתופעה המדהימה הזאת בכנותה ובסמכות ההלכתית. ואני חייב לומר שהלוואי על רבני ימינו, ואפילו בתור פוסק אישי אני אגיד, הלוואי עליי, אני בדרך כלל, תמיד, אם אני מחליט להתיר או לאסור, אני אסביר את הצדדים הלכתיים, ואני לא אבל להגיד, שמעו ציבורית, זה נכון, פה צריך כתפיים רחבות מאוד. כאמור, ספר אחר שהוא כתב, כאמור, דברי חיים על התורה. ספר חסידות, נקודה אחת, בעניין היחס, לא יודע איך לקרוא לזה, משכילים, מחדשים, מסורתיים, חילונים, כותב הדברי חיים. והנה אם חס ושלום ישראל חוטאים, ייזכר להם ברית אבות. אך אם חס ושלום פורקים אולם, אז אין חס ושלום אין מקום לחול זכות אבות. איזה הבדל בין ישראל חוטאים לישראל פורקי עול. כי אם הם בעול המצוות והתורה, גם אם חס ושלום לא עשו כהוגן, מחמת אהבה וכיוצא מחטאות האדם, עדיין הם בגדר זה להתייחס עם האבות. לכן כל זמן שלא פרקו עול הקבלה, הקבלה מה שקיבלו מהדורות, עול המסורת, זאת אומרת הם מסורתיים, והרב עליהם התורה, רק שיצאו על ידי חטאת האדם ממקצת מצוות התורה. אם כל זה זכות ומעשה אבות בידיהם, אולי אותם שפרקו עול, הם יצאו חופשים ממסורת הברית והאבות. איך הוא ממש בתחילת המאה ה-19, מחלק בין החילון לבין החדשנות, הרפורמה באפיקורסית. כן? הוא אומר, יהודי חוטא, ואפילו הוא חוטא גמור, יש לו זכות טובות. אבל יהודי שאומר שישראל, לא אם אתה אומר, קשה לי. זה בסדר גמור, לא בסדר גמור, אבל אתה ישראל לגמרי, יש לך זכות טובות. אם אתה אומר, ישראל לא צריכים לקיים מצוות, אז אתה מוציא את עצמך מהמסורת, ואז ממנה אתה מוציא את עצמך מברית אבות. אני חושב שהניסוח הזה הרבה יסכימו איתו. אני לא רוצה פה להיכנס לעניינים אקטואליים, אבל ממש לאחרונה ראיתי כחבר כנסת, חבר כנסת חרדי בדבר הגיוס תלמידי ישיבות, אומר המסורתיים איתנו. כאילו משפט חשוב, שאיפה נמצא היהודי הרגיל, שהוא לא, לא דתי, הוא לא מקיים מצוות, אבל איפה נמצאת רוחו. טוב, ונסיים בסיפור. אמרתי שיש עליו הרבה סיפורים שלא הבאתי. הסיפור הזה הוא סיפור חביב עליי, ואני רואה אותו, אולי לא בצדק, אולי זה רק אני, בתור סיפור מטה, מה שנקרא. סיפור על הסיפורים. איך לקרוא את הסיפורים עליו בעצמו. וככה סיפור כאמור מיוסף וייסברג, שלושה כרכים שמלאים בסיפורי פלאות עליו. על הכנות שלו לסעודת שבת, עכשיו כמוני ממנו תראו וכן תלמדו, מי שיכין את הסלט הידוע, כן, האם הציבה לביצה, הביצה והבצלים, זה לא אשתו, לא הראשונה, לא השנייה, לא השלישית, אלא הוא בעצמו. בסעודת היום, כוונה שבת בבוקר, היה רבנו חותך בעצמו את הביצה והבצלים. הרבי מבובו שליטה סיפר שפעם התארח רבי יצחק אהרון אטינגה בצנז לשבת. ושאל את רבינו מדוע הוא חותך את הבצלים על השולחן. הכוונה מדוע חותך, הוא בעצמו חותך. הוא על השולחן ולא הרבנית עושה את זה בבוקר או יום קודם. הוא השיב לו כי משום חשש מלאכת תוכן עדיף לעשות זאת סמוך לסעודה ממש. וזה דיון אם יש בעניין, אם זה רק בבורר או גם בתוכן. אם נאמר העניין של לאלתר, האם זה דרך אכילה, זה דיון נפלא מבחינה הלכתית, ואז הוא אומר לו, כי יש חשש של תוכן, צריך לחתוך את הביצים והבצל. סמוך לסעודה. יפה, ככה הוא אומר לרב אטינגה. בהמשך הסעודה פנה רבנו לאחד החסידים, ואמר שהטעם שהוא חותך את הבצל בעצמו, הוא משום ששבת היום השביעי. לכן אוכלים דג, שולג בגריאטריה זין, כן, שבע, דג דלת ג' וכן בשר ביביין במספר קטן. יש גימטריה קטנה של בשר רק בית ושין, לא 300 אלא 3 וראי 2, בשר ויין במספר קטן עולים בגימטריה 7. אז גם הדג, גם הבשר, גם היין, כולם 7. ובצל עולה במספר קטן 14. כן, צדיק, זה 9, זה מקפיץ לנו. בצל עולה במספר קטן י' דלת. וכשחותכים אותו, הרי חציו בגימטרי הזין, הוא יודע, אלא צריך לחתוך, לכן הוא חותך את זה בעצמו, כדי להפוך אותו מ-14 ל-7. אז זו הסיבה השנייה, שהוא נתן לאחד החסידים בשולחן. חזר רבינו ואמר לאדם פשוט, לא חסיד, שיד נוכח בשולחונו, כי בצן חתוך העומד זמן מה, טעמו נפגם. לכן הוא עושה את זה סמוך לאכילה ממש, כדי שהטעם לא ייפגם. שלושה טעמים הוא נתן, ואז כבר אני כמובן אגיד, שהגיע הרב השכן, שהוא איש הלכתי, אז הוא נתן לו טעם הלכתי, שצריך לחתוך את הבצל, סמוך לסעודה. לחסיד הוא נתן טעם על, 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 על רקע הקבלה והחסידות, שיהיה מספר קטן, וליהודי פשוט, הוא נתן לו לא הלכה ולא חסידות, אלא כשיהיה טעים. ומסיים הדובר, כן? מרי אטינגה אמר אז, שכל הטעמים אינם נכונים, ואין בהם הטעם אמיתי לחיתוך הבצל, אלא יש בזה סוד עמוק מאמצענו. אז אני לא יודע מה הסוד עמוק מאמצענו, כמובן, מי אני שנמצא סוד עמוק? אבל אני רק אגיד שיש פה סיפור, ויש פה שלושה טעמים לסיפור שהוא עצמו נותן. כל הסיפור פה זה על, על ההסברים שלו, ומספר הסיפור, אומר, ואף אחד מהסברים לא נכון, אלא עיקר זה למה הוא מסביר. הסיפור זה ההסברים על, על הסיפור, אז עם הסיפור הזה נסיים את התנצלותנו על זה שאנחנו לא מביאים את הסיפורים שיש להם סוד עמוק מאמצענו, ובכלל את סיפורנו על הדברי חיים רבי חיים אלברשטיין מצאנז, זכותו יגן עלינו, אמן.